ברוכים הבאים לפודקאסט השימוע של הפורום הישראלי למשפט וחירות. אני עורך דין אורן רובין, סמנכ"ל הפורום, ומארח איתי את הפודקאסט דוקטור שאולי שרף, מומחה למשפט חוקתי, מרצה למשפטים במרכז האקדמי פרס ברחובות, ועורך כתב העת של הפורום רשות הרבים. היום אנחנו נקיים שיחה בשני חלקים עם עורך דין אהרון גרבר בנושא ביקורת שיפוטית על כללי המשחק, ונראה בחלק השני איך זה בא לידי ביטוי, או אם זה בא לידי ביטוי, בעתירות בעניין פיטורי ראש השבק. אז עורך דין אהרון גרבר, ברוך הבא.
שלום, נמצאים, תודה על ההזמנה.
בשמחה. עורך דין אהרון גרבר הוא סגן ראש המחלקה המשפטית וחוקר בפורום קהלת, ודוקטורנט באוניברסיטה העברית.
אנחנו בימי מלחמה, אז ראוי לציין שאתה מ"פ בשריון, ומעל 200 ימי מילואים עד עכשיו. גם זה חשוב לציין.
חשוב מאוד. אז אנחנו מקליטים את הפרק הזה בעיצומה של סערה ציבורית בנוגע לעתירות שביקשו מבית המשפט לבטל את החלטת הממשלה לפטר את ראש השב"כ ונעבר מתפקידו, ואין לי מושג איך הסיפור הזה הולך להתפתח, להיגמר. אנחנו מקליטים את זה באמת כמה ימים אחרי שרונן בר הגיש תצהיר שהוא מפרט מדוע הוא חושב שהפיטורים נעשו מטעמים לא ענייניים, ויש הרבה מאוד רעש ואמוציות בדיון על הדבר הזה, וחלק באמת בצדק, אבל אנחנו בפורום וגם כאן היום מנסים לנהל את הדיונים האלה, את הדיון העקרוני שמאחורי הרעש הציבורי, להבין איזה שאלות משפטיות, עקרוניות, עומדות מאחורי המחלוקות האלה. והעניין של פיטורי ראש השב"כ מעלה מגוון רחב של סוגיות משפטיות. אפשר לדבר על זכות עמידה, שאני מזה כתבת, אפשר לדבר אלף ואחד דברים, אבל אנחנו נמקד את הדיון שלנו היום דרך שני מאמרים מעולים של האורח שלנו. בחלק הראשון של הדיון אנחנו נזכור את המאמר של עורך דין גרבר מהגנה על כללי משחק למשחק בכללים, מה קרה לביקורת השיפוטית המוסדית, ואנחנו נעמוד על הטשטוש שבין ביקורת שיפוטית בסוגיות של הסדרים מוסדיים לביקורת שיפוטית בסוגיות של זכויות אדם, ונבדוק מבחן את ההשלכות של זה, מה זה עושה להם במערכת המשפט, ועוד כל מיני סוגיות מעניינות.
נציין שהמאמר פורסם בכתב העת הפרקליט, בכתב עת שפי, בכיר מאוד, ואמור לצאת במסגרת ספר...
ספר מזוז, המאמר הוא חלק מספר מזוז, אפשר למצוא אותו עכשיו ברשת, אני חושב שאנחנו נמצאים בספר.
מצוין, ובחלק השני אנחנו נזכור מאמר נוסף של עורך דין גרבר שפורסם אצלנו דווקא ברשות הרבים, כפיפות או עצמאות ראש השב"כ והסכנה שבהתעלמות מן החוק המפורש, ואנחנו ננתח את הטענות שעולות בבית המשפט במסגרת הדיון בעניין ראש השב"כ, ונראה איך זה מתקשר לדיון שניהלנו בחלק הראשון, שנוגע לביקורת שיפוטית.
ופה נציין שהמאמר הזה התפרסם בכרך ב' של כתב העת רשות הרבים, שהוא אפילו בכיר יותר.
כן, הוא כבר פורסם באתר, והוא התפרסם בכרך. מצוין. אז בואו נתחיל באמת מהמאמר הראשון, היותר תיאורטי. אתה פותח את המאמר עם הבחנה מעניינת, אתה לוקח את זה כן, בעולם החוקתי, בין הסדרים חוקתיים מוסדיים, פרוצדורליים, תמסגר את זה איך שאתה רואה נכון, לבין הסדרים משפטיים שעוסקים בזכויות. מה ההבחנה שאתה עושה בין הסוגים האלה של הסדרים?
אז המאמר באמת, אני אספר קצת על איך הוא נוצר, מאיפה אני מגיע לזה. המאמר נוצר מאיזושהי תחושה שיש פער שהולך לגדל, ומה שאמרו לנו על ביקורת שיפוטית, על ביקורת שיפוטית חוקתית, לבין מה שהשופטים עושים. והפער הזה בין התיאוריה למה הם אמורים לעשות, לבין איך שזה נראה בפועל, בעצם זה מה שעמד ביסוד המוטיבציה שלי, הכתיבה של המאמר הזה. ואני באמת, אני מתחיל ואני מנסה להסתכל על ביקורת שיפוטית חוקתית, ולהבחין מה היא אמורה לעשות, עוד לפני שמדברים אפילו על הביקורת השיפוטית החוקתית, אני מנסה להסתכל על החוקה, מה זה הדבר הזה? מה הוא אמור לעשות? איך הוא אמור לעזור לנו? למה הוא נועד? אנחנו היום באיזשהו שיח, בטח בשנתיים האחרונות, בתוך הרפורמה, הרבה, והאוריינות החוקתית הציבורית במדינת ישראל הגיעה לגבהים, נהיה פה משהו מטורף, כן, מזמינים כל הזמן עורכי דין ומומחים משפטיים לפריים טיים, זאת אומרת, יש לנו איזושהי בעיה, רואים שאנחנו בבעיה, אבל בתוך הדבר הזה, אני אומר, בוא נחזור שנייה אחורה, לפני בית משפט, לפני שאנחנו מדברים על ביקורת שיפוטית, מה זה אמור לעשות, הדבר הזה? ואז יש תיאוריה חוקתית של מה הדבר הזה אמור לעשות, ומזה נגזר מה נמצא בחוקה, ואם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, אנחנו רואים שחוקות בכל העולם, יש להם בעצם שני ענפים מרכזיים, שיגנו אותם בחוקה בשביל להשיג תכליות שונות, זה לא אותו דבר. אז שני ענפים המרכזיים, זה ענף מוסדי, שקובע את כללי המשחק, שקובע את גבולות הגזרה, שקובע את גבולות הסמכות של רשויות, של אורגנים חשובים. אם מדברים על זה בהקשר הישראלי, ככל שאנחנו יכולים להתייחס לחוקי היסוד כאל טקסטים חוקתיים, אז בהקשר הישראלי יש לנו את חוק יסוד הממשלה, חוק יסוד הכנסת, חוק יסוד השפיטה, חוק יסוד מבקר המדינה, חוק יסוד משק המדינה, יש לנו הרבה חוקי יסוד, חוק יסוד הצבא, וכן הלאה וכן הלאה, מבקר המדינה, אני יכול להמשיך, נשיא המדינה, וכן הלאה וכן הלאה, ויש לנו, זה ענף אחד, הענף המוסדי, שהוא מגדיר את גבולות הגזרה ואת כללי המשחק, יש לנו ענף חוקתי שני, שזה ענף הזכויות. אמרתי שיש שני נושאים עיקריים, יש אפשר להגיד שתיים וחצי, כי יכול להיות גם חלק שעוסק בזהות הלאומית, לצורך העניין אפשר לדבר בהקשרים של חוק הלאום, אבל רגע אני שם אותו בצד, בחלק מהמקומות...
אפשר להגיד ערכים, אפשר לקרוא לזה ערכים.
בחלק מהמקומות הוא מופיע כמבוא לחוקה, אבל כן, אבל הוא לא חלק הכרחי בחוקה. אבל חוקות, ופה יש משהו נחמד, אם אתה בא ושואל קהל ישראלי, מה החוקה אמורה לעשות? התשובה האוטומטית, ואני עושה את זה הרבה פעמים בהרצאות, התשובה האוטומטית כן, זה להגן על זכויות. כשבאמת אם אנחנו מסתכלים על זה, הבסיס של חוקה והיסוד של החוקה הוא להגן את כללי המשחק המוסדיים, וזה קודם לחלק.
זה החינוך המשפטי בישראל, שהם חתכים אותך שחוקה זה רק להגן על זכויות, או שזה בעצם התפקיד הבכיר, אם לא היחיד.
כן, אני לא חושב שזה רק ישראלי, אני חושב, בוודאי שבמקומות אחרים יש את זה פחות.
כן, זה גם מגמת החוקותיזציה
שלך. כן, אבל זה איזושהי תפיסה שהעיסוק, העימות, הוא כאילו מסתובב סביב ההגנה על הג'ינג'ים, ההגנה על זכויות, יש לנו פה ג'ינג'ים אחרים, ההגנה על זכויות, ופחות מסתכלים על ההקשר המוסדי, אבל אם מסתכלים היסטורית, אז מלכתחילה תמיד היו בחוקה, החוקה האמריקאית שכמובן לא החוקה הראשונה שאנחנו מכירים, אבל היא החוקה הוותיקה ביותר שעדיין...
נראה לי החוקה הדמוקרטית הכתובה הראשונה.
יש עוד חוקות, אבל זו החוקה בוודאי היחידה...
הייתה מודרנית, הדמוקרטית הראשונה.
היא בוודאי החוקה הקדומה ביותר שעדיין בתוקף, שעדיין משתמשים.
כן,
היו חוקות קדומות בדרום אמריקה, במקום פולין, כל מיני דברים, אבל בכל אופן, לענייננו, היא בוודאי רובה מוחלט, כולל חלק מוסדי שמגדיר סמכויות, מה הסמכות של כל אחד מהגורמים. גם אם היום בשיח במדינת ישראל, מדברים הרבה על הצורך בחוק יסוד החקיקה, החסר. זאת אומרת, יש לנו חלק אחד שכללי משחק, וההנחה היא שלחוקה יש תפקיד לייצר את המגרש שבתוכו מתנהל את הפוליטיקה הרגילה. הוא ייצר את הגבולות, הוא יגדיר מה מותר לכל אחד, ורק אחרי זה, על גבי זה מגיע גם כן חלק נוסף של הגנה על זכויות, שצריך לומר שעד מלחמת העולם השנייה עד לשואה, ברוב מוחלט של העולם, גם כשהיו חוקות שבתחילת המאה ה-20 התחילו קצת יותר, המודל הקיינזיאני, באירופה, וגם שם זה לא כלל בהכרח, לא היה שם בהכרח חלק של זכויות, זה היה חוקה פוזיטיבית, שמייצרת מבנה של מוסדות שלטוניות. זה בהקשר ההיסטורי, מאז השואה, מאז מהפכת זכויות האדם, הדבר הזה הלך וגבר, וכמובן שהיום בחוקות, בכל רחבי העולם, א', המודל החוקתי הלך להתפשט בצורה מאוד מאוד משמעותית, ובית במבנה עם שני הענפים, זה המבנה המקובל שיש ברוב מוחד של העולם.
של מגילת זכויות.
כן,
מבנה של... בערב הסעודית אפשר למצוא, בחוקה של ערב הסעודית אפשר למצוא זכויות.
אוקיי. של שני יש לה...
יש את החלק המוסדי שקובע את כללי המשחק, ויש חלק של זכויות. ולחלקים האלה יש מאפיינים מאוד מאוד שונים. עוד לפני שניגש למאפיינים שלהם, צריך אם אנחנו מסתכלים למה הם בכלל מוגנים בחוקה, אז אנחנו רואים שיש להם תכליות שונות, למה הם מראש בכלל, למה שמנו אותם בחוקה. עכשיו, כשאנחנו שמים משהו בחוקה, במבנה התיאורטי של חוקה, ושוב, מדינת ישראל זה תאונה, אנחנו באיזושהי תאונה נמשכת, ויש לה השלכות...
אתה קורא לזה באג, אני חושב שזה פיצ'ר, אבל טוב, אפשר להתווכח על זה.
אפשר להתווכח אם זה באג או אם זה פיצ'ר, אבל מה שקורה פה זה שזה לא נוצר בצורה מסודרת, בכוונת מכוון
להתחלה,
לחוקה ככה בהתהוות, אבל לכן, אם מסתכלים על המודל התיאורטי, למודל התיאורטי של חוקה, החוקה מורה ליהנות מעליונות, ממקשות, ויש איזשהו מבנה שהחוקה, המשמעות שלה היא, שכמו שאמרתי קודם, היא יוצרת את גבולות המגנש שבתוכו מתנהל המשחק הפוליטי של החקיקה.
יום יומי.
אני לא רוצה לסבך יותר מדי את הדיון, אבל השאלה אם הדיון הזה הוא באמת הכרחי לחוקה, או שאפשר לדבר עליו גם במדינות לא חוקה, כן, על השאלות של סוגיות משפטיות מוסדיות וסוגיות משפטיות של זכויות אדם.
אני חושב התשובה היא שאפשר, אבל בשביל שנוכל לדבר על זה גם כן לאו דווקא בהקשרים חוקתיים, בעצם אני כאילו אתרגם את השאלה שלך, זאת אומרת, עכשיו אני דיברתי על המוסד החוקתי. אחרי שאנחנו דיברנו על המוסד החוקתי, אם אנחנו נמצאים בתחומי הביקורת השיפוטית החוקתית, צריכים לשאול מה שופטים עושים שם, מה קורה שם. כשהמחת המוצא היא שבביקורת שיפוטית, חוקתית, אז שופטים לוקחים את החוקה ומעבירים ביקורת שיפוטית על סמך מה שכתוב בחוקה. עכשיו, מה שאני טוען במאמר, ואולי נגיע לזה עוד קצת בהמשך, זה שבעצם יש פה איזשהו שינוי בתפיסה המשפטית של השופטים בביקורת השיפוטית של מה הם עושים. וממילא כשמשתנה התפיסה המשפטית של מה הם בכלל עושים, אז עכשיו אם הם עושים משהו אחר לביקורת שיפוטית, הם יכולים לעשות משהו אחר בביקורת שיפוטית, לאו דווקא על חוקה, ולא צריך בהכרח בשביל זה חוקה. אז אולי אני סיפה אתקדם ואני אסביר.
אולי כדי שזה יהיה ברור, אז אולי באמת תחדד את ההבחנה בין המאפיינים של החלקים המוסדיים לבין החלקים של הזכויות. איזה ערכים הם אמורים לבטא?
כן, אז ברור שוב הראשונה, החלק המוסדי נועד לייצר יציבות. לקבוע כללי משחק ברורים, זה ברור שוב הראשונה. רוצים חוקה בשביל שתהיה איזושהי יציבות, כמובן שמאחורי הקופסה השחורה, המוטיבציה לדבר הזה היא בשביל לייצר הפרדת רשויות, בשביל להגן על האזרח, עוד שנייה נראה איך, מכיוון שזה יושב שם ברקע, כן, אנחנו נראה למה זה מייצר אולי איזשהם בעיות בהמשך, אבל בסופו של דבר זה מה שהגענו בכללים המוסדיים, ואז האופי שלהם כשמאגנים אותה הוא אופי של כללים, אנחנו מכירים במשפט, אנחנו מכירים הבחנה בין עיגון באופי של כללים, האופי של סטנדרטים. הדברים האלה יש הבדלים, כללים הם אמורים להיות יותר, העיסוק שלהם אמור להיות בינארי, הם אמורים להיות קונקרטיים, זאת אומרת כאשר מעבירים ביקורת שיפוטית על כללים, התפקיד של השופט הוא לבחון האם נסיבות קונקרטיות שבאו לפניו, האם הם בגדר הכלל, ואז הוא צריך לבדוק האם הכלל הוא פער,
בפנים או בחוץ,
כן, האם זה בפנים או בחוץ, יש לפעמים מקרים קשים, מקרים אפורים שבהם לא ברור האם זה בגדרי הכלל, ואז השופט יכול אולי להכריע חלק מהשופטים, זה כן בכלל, זה לא בכלל, אבל הכלל הוא בינארי, במידה, וזה עבודה שיפוטית רגילה, זה מה ששופט עושה, זה דומה לעבודה שלו גם אם הוא, מעביר ביקור, אם הוא מפרש חוק רגיל, החוק קובע במקרה מסוים, אני יודע, זה יכול להיות חוק עונשין או חוק אזרחי או מה שזה לא יהיה.
עברת 90 כמשהו.
כן, ועכשיו צריך להכריע האם, עכשיו יהיו מקרים שהכלל אומר שצריך לנהוג במהירות לפי תנאי הדרך. ואז יהיה שם איזה משהו שהוא, זה כבר לא כלל, זה סטנדרט. אם הכלל הוא אסור מעל 90, זה בינאר. אם אומרים לך לפי תנאי הדרך, יש פה מרחב יותר גדול לשיקול דעת של השופט. אז אמרנו, החלק המוסדי מעוגן בדרך כלל ככללי, נועד לייצר את כללי המשחק, את כללי המגרש, ולכן בעצם הוא נועד לייצר איזושהי יציבות. לעומת זאת, בזכויות, כשאנחנו מאמינים זכויות, בדרך כלל יש שם שיקול דעת הרבה יותר רחב. איך זה בא לידי ביטוי בחוקי היסוד במדינת ישראל, במרבית העולם, שהביקורת השיפוטית על בשאלה האם הופרה זכות, זו ביקורת שיפוטית שבוחנת את המידתיות של ההפרה. או בואו ננסה להגיד את זה בצורה יותר פשוטה, אם תלך לבן אדם מהרחוב, תשאל אותו האם מותר להפר זכויות, יכול להיות שבישראל יגידו לך נורא והיום עשו. האמת היא שכמעט כל חוק הוא מפר זכויות. אין בעיה בעובדה שהפרו חוק, שהפרו זכות. השאלה היא האם ההפרה הזאת מוצדקת.
אנחנו משלמים מיסים, אנחנו לא יכולים לעשן איפה שאנחנו רוצים, אתה צריך לעצור באדום, יש לך
מגבילים, מגבילים את החירות שלנו, פוגעים בכבוד שלנו, פוגעים בפרטיות שלנו,
הדברים האלה,
כמעט, אני לא חושב שיכול להיות חוק כמעט שהוא לא פוגע בזכויות, בטח לבטח. באופן שבו מפרשים בישראל את מה נקרא זכויות, שזה אין לזה גבול כמעט.
בשביל להיות עורך דין צריך לעבור מבחנים לא פשוטים.
כן, שפוגעים בחופש
העיסוק.
ולכן הנקודה היא, זה לא שאסור לפגוע בזכויות, אלא שאנחנו...
לא באופן שרירותי, צריך הצדקה.
צריכים הצדקה מיוחדת.
המשפט דו שלבים, קודם כל, האם מדינת ישראל מוצדקת.
בדיוק, בשפה המשפטית זה האם הפגיעה מידתית. או בהקשרים מנהליים, זה יהיה אם זה סביר. כן, אבל זה לקחתי רגע למקום אחר, אני מנהלי. ובאמת, בתוך הדבר הזה, ההבדל הוא שאת הזכויות אנחנו מעגלים כסטנדרטים. זה הבדל אחד, זה לא כלל. כן, יש פה סטנדרט. זה לא שהשופט עכשיו שהוא מעביר ביקורת שיפוטית, האם מופרה זכות, שהוא בודק, זה 0 או 1. שהוא בודק, האם מופרה זכות, זה הרבה...
כן, זה עיקרון,
הוא בודק את המידתיות, כמה זה בא לידי ביטוי וכו'.
ושם הרבה יותר בא לידי ביטוי עולם הערכים של השופט.
נכון, מכיוון שיש
שם הרבה יותר
שיקול דעת.
האמונות
שלו. יש שם שיקול דעת הרבה הרבה יותר רחב. בכללים לא אמור להיות שיקול דעת,
כמעט.
הוא אמור להיות מצומצם, תמיד יהיה שיקול דעת, אבל הוא יהיה שיקול דעת לעומת בזכויות ששם זה יהיה מאופיין כסטנדרט, זה דבר אחד. הדבר השני הוא, בכלל איך אנחנו מתייחסים למה שהגענו שם, האם הגענו את הכללים, מכיוון שיש להם ערך אינטרינזי, זאת אומרת שיש להם ערך עצמי שבגללו הגענו את הזכויות, או שזה משהו אינסטרומנטלי, זאת אומרת, יש מדינות שבהן הכללים המוסדיים יהיו שיש שני בתים בפרלמנט. יהיו מדינות שבהן אנחנו נעניק, אני יודע מה, היו בחירות אזוריות או בחירות כלליות. כן. ועכשיו, שני לגיטימיים.
בחירות מבצעת או פרלמנט שמרקים.
או בחירה ישירה או לא בחירה ישירה. שני לגיטימיים, זה לא אומר שאין יתרונות וחסרונות לכל אחד מהם, אבל הם שני לגיטימיים, ואנחנו, ופחות אכפת לנו מה באופן ספציפי, הכלל עצמו, זאת אומרת, שני לגיטימיים מבחינה דמוקרטית.
שהם ערך אינסטרומנטלי.
הם נועדו לייצר יציבות באותה מדינה,
ולהקשיב את הערכות
העיקרון. כן, נועדו לייצר הפרדת רשויות, משילות, ייצוגיות, כל אחד יש תמיד צירים כאלה וזה נע, ואתה יכול לעשות יותר ככה ויותר אחרת, אבל זה לא שאנחנו מייחסים ערך עצמי להסדר המוסדי כשלעצמו. בניגוד לזה, יש תפיסה לגבי הזכויות, שכשהגענו זכות, הגענו אותה כי אנחנו מייחסים איזשהו ערך אינטרינזי עצמי לזכות. זאת אומרת, אנחנו רוצים להגן על הזכות לכבוד. מכיוון שאנחנו חושבים שכבוד האדם, כל אדם נברא בצלם. כי אנחנו רואים בזה איזשהו ערך עצמי.
כן, לכן לא הגענו... כן, מאוד האונתולוגי, כלומר עובד בפני עצמו.
כן,
זה לא שהוא תכלית או מטרה.
ולכן העיגון החוקתי, העיגון בחוק הוא של הערך עצמו. כן. כן, בניגוד לזה, כשאנחנו מעגנים עם הסדרים מוסדיים, כשאנחנו מעגנים הסדרים מוסדיים, אנחנו לא מעגנים, יכול להיות שרצים הפרדת רשויות, אבל אין כמעט חוקות בעולם, גם יש כתיבה על זה, שמעגנים את ערך הפרדת הרשויות, זה לא מה שאנחנו עושים. נכון שזו אותה סיבה.
ההבחנה הזאת חשובה משום שהיא משליחה על ההצדקות לביקורת שיפוטית?
היא משליחה על מה בעצם עושה השופט כשהוא מעביר ביקורת שיפוטית. האם תפקידו של השופט, כמו שאמרתי קודם, זה לבדוק האם הכלל, האם הכלל מיושם כן או לא, או שתפקידו זה להחליט עכשיו האם התכלית המקורית של הפרדת הרשויות מתמלה, ואז זה לא משנה מה כתוב בכלל, אבל השופט יחליט איך ליישם את התכלית המקורית של הפרדת הרשויות, ולאור זה הוא יכול לייצר איזשהם הסדרים אחרים.
ואיפה נוצרה ההתמזגות הזאת? איפה בין ביקורת השיפוטית על ערכי יסוד או על זכויות אדם לבין הצד המוסדי.
כן, אז באמת מה שאני מראה במאמר זה שלמרות שמלכתחילה יצאנו לדרך עם הבחנה כזאת מאוד ברורה, בפועל, במהלך השנים, הביקורת השיפוטית על הזכויות, הביקורת השיפוטית שמה עברה איזשהו טשטוש שבמהותו מה שעמד שמה בבסיס זה שלאט לאט השופטים השתחררו מהמחויבות לטקסט.
אנחנו נראים רק על הזכויות, על ביקורת הזכויות.
הזכויות, כן. ככה זה התחיל. וזה נבע דווקא מפעמים, אמרנו שיש שם ערך אינטרינזי וזה מאוד חשוב, ויש פה איזשהם תפיסות עצמיות על החשיבות של הדבר הזה. מכיוון שזה כל כך חשוב, לאט לאט השופטים השתחררו מהמחויבות לטקסט החוקתי, אפילו נחשב לפעמים כמטרד, בישראל זה קיצוני, כי הניסו על גבי הטקסט...
כבוד האדם קיבל את כל הזכויות... שרק אפשר להמציא.
כן, אבל גם במקומות אחרים, אנחנו יכולים לראות שיש איזושהי מותחים את זה שם, וזה נובע מהמאפיינים שדיברנו עליהם של הזכויות. מה שאני טוען שבעצם קרה, וקרה אפילו אפשר לומר כמעט מבלי משים, כן? זה שבמהלך השנים שופטים שהתרגלו להפיק ביקורת שיפוטית חוקתית מסוימת ויושב להם בקופסה, בעצם מה התפקיד שלנו, אנחנו לא באמת כבולים לטקסט החוקתי, ובעצם מה שאנחנו מנסים לעשות זה לקדם את הדברים הטובים האלה, הראויים האלה, בעצם מה שקרה, הם השתמשו באותן טכניקות ובאותה אופי של ביקורת שיפוטית, גם כשהם התחילו להעביר ביקורת שיפוטית מוסדית. וכשהדבר הזה קורה, אני אומר, פה נוצר פה איזשהו...
התמזגות אני קורא לזה.
כן, יש פה איזשהו טשטוש ואיזשהו מיזוג בין האופן של הביקורת השיפוטית על הזכויות והביקורת השיפוטית על החלקים המוסדיים. אבל אני, מה שאני אומר זה, בוא רגע נחזור צעד אחד אחורה. נשאל את עצמנו, האם הטשטוש הזה משרת אותנו, או שלהפך, יכול להיות שכרגע החוקה והחלקים המוסדיים שלה, וככה אני טוען, היא לא יכולה להמשיך למלא את התפקיד העיקרי שהיה לה, שזה היה לסרטט את גבולות הגזרה של המגרש.
לפני שאתה נכנס לשאלה אם זה טוב או לא טוב, האם זה משרת אותנו או לא, אתה הזכרת את הביטוי טכניקות, שבית המשפט, הטכניקות שהוא עושה בביקורת ערכית, הוא אחרי זה לביקורת המוסדית. מה זה, איזה טכניקות, למשל, תן דוגמה לטכניקות.
אז במאמר אני סוקר בעריכות איך בעצם העתיקו את זה, אבל טכניקות כאלה הן בראש ובראשונה, אנחנו מכירים בישראל את הפרשנות התכליתית של אהרון ברק, וזה שימוש במושגי שסתום, שבעצם מאפשרים לבית המשפט לקרוא, כן, המושג שסתום אולי החוקתי הרחב ביותר שיש לנו, זה מה זה כבוד האדם.
כבוד האדם.
כן? עכשיו, מה שקרה זה שבתהליך מהיר התחילו להפעיל את ה... בעצם מזגו את האופי של הביקורת השיפוטית, ואז אנחנו רואים שמתחילים לעשות את זה גם במוסדי, איך עושים את זה? ניקח דוגמה, מתחילים לקרוא לתוך כבוד האדם, זה לא רק כולל את איסור אפליה שהרחיבו אותו לשם, זה גם כן כולל את כלל ההסדרים הראשונים. מה זה אומר כלל ההסדרים הראשונים? ככה כתוב בפסיקה, ככה פסק אהרון ברק, שבשבתו כנשיא בית המשפט העליון, שכלל ההסדרים הראשונים הוא מופיע בכבוד האדם. למה? כי כבוד האדם גם כולל את הרצון שלנו בשלטון חוק, הוא גם כולל את הרצון שלנו בהפרדת רשויות. אנחנו נסביר
למאזינים ולצופים מה זה הסדרים ראשונים, הסדרים משניים, נעשה איזשהו חידוד כאן.
כן, אז בעצם כלל ההסדרים הראשונים זו דוקטרינה שיפוטית שבעצם באה ואומרת שהממשלה, יש גבול, יש דברים שהממשלה לא יכולה להעביר
ולפעול בלי שיש לך חקיקה,
שיש חקיקה מפורשת של הרשות המחוקקת. זאת אומרת, זה איזושהי
דוקטרינה שבא... זה משהו, חרדים, שם זה...
כן, זה דוקטרינה שבא בית המשפט אומר, אני מגן על כבודה של הרשות המחוקקת, שיש דברים שזה לא ברמתכם.
אם אתה רוצה לצאת פטור גורף לציבור החרדי, אתה חייב שזה יהיה בחקיקה מוסדרת.
חקיקה ראשית.
חקיקה ראשית, אתה יכול לצאת פטור, אבל אתה לא יכול לצאת את זה בחקיקת משנה, בלי שיש לזה הסדרה מוסדרת.
כי מלכתחילה הפטור לבחורי ישיבות נבע מסמכות של שר הביטחון.
עכשיו איך זה נכנס לכבוד האדם? איך כל הסיפור הזה...
א', זאת שאלה טובה. אני לא בטוח שאני הבנתי, אבל אני רק אומר, הנה, אפשר. אפשר
להכניס. אנחנו עושים שימוש בביטוי.
אפשר לעשות את זה, והדרך שבה עושים את זה, זה לבוא ולומר לאדם, לאזרח, מדינה דמוקרטית, הוא רוצה שמירה על הפרדת רשויות, והוא רוצה שלטון חוק. ולכן, עכשיו פה אפשר להכניס כבר מה שרוצה, כל הסדר שנרצה, כן? יכול להיכנס לתוך הדבר הזה, אבל בעצם, אז הדרך אחת שבה תשתשו את ההבחנה בין הביקורת שיפוטית, זה שהתחלנו להתייחס לביקורת שיפוטית מוסדית, אנחנו בכלל אומרים, היא בכלל לא ביקורת שיפוטית מוסדית, אנחנו בכלל עושים ביקורת שיפוטית על זכויות, פשוט אנחנו מסתכלים על זכויות, אנחנו אומרים, בכל זכות יש את הגרעין, ויש לה פריפריה, ואנחנו מכניסים לתוך הדבר הזה, הסדרים מוסדיים.
מרחיבים את היקף הזכות, ככה שמכניסים לתוכו גם הסדרים מוסדיים.
כן, ולכן בית המשפט בעצם, הוא כשהוא מציג את זה, הוא מעביר בכלל ביקורת שיפוטית על זכויות. זה דרך אחת.
אז אני עושה רגע סיכום ביניים למאזינים. יש לנו ביקורת שיפוטית על זכויות, שהיא ביקורת מסוג סטנדרט, יש לנו ביקורת שיפוטית רחבה שהתפתחה בה בשנים האחרונות, ואנחנו רואים תופעה שלוקחים את הביקורת השיפוטית הזאת ומעתיקים אותה לתחומים של הליכים, של מוסדות, של כללים שהם יחסית אמורים להיות בינאריים יותר. והמתודה האחת שציינת שעושים את זה דרכם, זה דרך שימוש בלקסיקון של זכויות או מונחים משפטיים של זכויות כדי לשחק בכללים.
כן, הדרכים המשמעותיות יותר הם או לקרוא בתוך הכללים המוסדיים, לזהות שם מושגי שסתום, כתוב דמוקרטיה, כתוב הרשות, הכנסת היא הרשות המחוקקת, ואז לא רואה להגיד שזה כולל כל מיני דברים, מה שאתה רוצה פחות או יותר, זאת אומרת לקרוא אל תוך הכללים המוסדיים דברים שלא נמצאים שם, ואז בית המשפט מחליט מתי הוא קורא אותם, מתי הוא לא קורא אותם, זאת האפשרות שנייה. האפשרות הקיצונית יותר שבה נתקלנו בשנים האחרונות, זה בכלל להגיד, אני לא מחויב לטקסט.
להמציא יש מאין.
אני לא מחויב לטקסט, או שאני אומר, גם אם יש טקסט, אז אני יכול למחוק אותו, שזה תיקון חוקתי. כן? תיקון חוקתי, לא חוקתי. לבוא ולומר, גם אם המחוקק יקבע חוק יסוד, שבו הוא אומר, אין יותר דבר כזה סבירות על החלטות של הממשלה, אני יכול למחוק את זה. זאת לא אפשרות אחת. או אפשרות שנייה לבוא ולהגיד, אני גם יכול לקרוא אל תוך, אני יכול להוסיף בדיוס תרים, שזה ביטוי ששופטים משתמשים בו, אני יכול להוסיף עוד דברים. ואז מה זה אומר? לצורך העניין, אני יכול לטעון שכל דבר, גם מוסדי, כשאני מעביר ביקורת שיפוטית, אני אבדוק. אני לא בודק את זה כשאלה בינארית, האם הכלל הופר, אלא אני בודק מה
זה מתאים לערכים.
האם זה ראוי או לא ראוי,
ולפי זה אני אחליט. באמת עם תקציב המדינה ראינו את זה, שאומנם זה לא הופעל בפועל כי הממשלה, הכנסת פוזרה עוד לפני כן, אבל בג"ץ שפיר אמר אותו. זה ממש, זה הסדר מוסדי מאוד ברור, שבית המשפט אמר, זה...
כן.
אני מוחק את זה משם, למה? כי זה לא עומד בערכים שלי הם נראים
נכונים. כן, וזה כבר בעיה שבסופו של דבר מביאה אותנו למקום שאומר שכללים כבר לא יכולים לשמש ככללים. אם כשבית משפט מעביר ביקורת שיפוטית, בעצם הוא הולך לכללים, אני אומר, אני כבר לא מתייחס אליהם ככללים, אלא אני לא מסתכל על מה שכתוב, ואני בודק האם המציאות הנוכחית היא סותרת את מה שכתוב, אלא אני בודק מה ראוי. ואז אני אחליט, לפי מה שראוי, אני אחליט מה לכתוב או מה כתוב, אנחנו בעולם אחר.
אני רוצה אבל רגע להקשות, אני הבנתי את הנקודה הראשונה של שימוש במושגים של זכויות לשחק בכללים, של שימוש בנטישה לגמרי של הטקסט, כמו דוקטרינות של תיקון חוקתי לא חוקתי, או שימוש לרעה בסמכות מכונן, אבל באמצע דיברת על
מושגי שסתום.
מושגי שסתום, הפרשנות יוצרת של הסדרים מוסדיים, ושם אני רוצה אולי לאתגר אותך, יש כל מיני הסדרים מוסדיים שבאופן קשה לי להבחין, לעשות את ההבחנה הזאת בין זכויות לבין הסדרים מוסדיים.
אני רוצה לקחת את השאלה הזאת וקצת יותר להכיב אותה או לקחת את הנקודה החשובה, מה פסק דין קוונטינסקי? בג"ץ קוונטינסקי.
דווקא קוונטינסקי אין לך נורמה חוקתית.
לא, זה יודע שבית המשפט, בית המשפט משתמש בעקרונות חקיקה שיצר בארגון מגדלי העופות, ואתה רואה שם שבית המשפט כן מייצר עקרונות חקיקה, הוא כן יוצר ערכים נכון, סביב אבל... הליך מוסדי.
כן, אבל זה שייך, אני חושב,
אולי... זה כבר החלק השלישי.
החלק השלישי של ניתוק מוצר מהטקסט. זאת אומרת, אני לא מחויב לטקסט, יש עקרונות מעל, שזה, הביקורת נראה לי, אפשר לדבר על זה, זה שאלה, זה יוצר שאלות
אחרות, שאתה
גם מדבר במאמר לגבי רציונליים שמרניים, אולי אפשר להציג את זה ברציונליים שמרניים, אבל אני רוצה להתעכב שנייה על הנקודה השנייה, שלמשל חוקים כמו סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת שמדבר על פסילת מפלגות ומועמדים אם לא מקדמים מדינה, אם חותרים תחת מדינה יהודית ודמוקרטית, אלה מושגים שאתה המחוקק מזמין את השופט.
כן, זה מקרה אבל מיוחד מאוד.
לא, אבל גם בתוך המקרה הזה צריך לומר שגם בתוך המקרה הזה הבעיה המרכזית שאין לנו כללים היא שבית משפט ניגש לכל מקרה ואומר אני דן בו לפי הנסיבות שלו. ואז יכול להיות שאין לנו, שבאמת המחוקק כתב שם משהו שהוא מושג שסתום, והזמין את זה שבית המשפט יעשה את העבודה שלו, והוא יהיה חייב לבחון האם המושג שסתום הזה ליצוק בו לתוכל או איזשהו תוכן מאיזשהם מבחנים. אבל מה קורה בסיטואציה שבה בית המשפט נשאר עם התפיסה של הביקורת שיפוטית, שבה כל מקרה לגופו. ואז הוא מפעיל את אותם מבחנים, בצורה לא עקבית, כי פעם אחת הוא מחליט שכן, ופעם אחת הוא מחליט שלא, כי הוא לא יצר מבחנים למה זה יהודית ודמוקרטית והוא מיישם אותם, אלא הוא עובר לביקורת שיפוטית שבה הוא לא בוחן האם סיטואציה מסוימת, איך היא לאור כללים, אלא הוא אומר, אני בכלל לא בעולם של כללים. אני בעולם שבו אני בוחן מה ראוי ומה לא ראוי, ולכן בסיטואציה מסוימת אני אפסוק ככה, בסיטואציה אחרת אני אפסוק אחרת, ולכן אני חושב שבאחד המקרים האחרונים בפסילות שהיו סביב 7א, אז באמת היו שופטים שפסלו רק מפלגות מצד ימין או מצד שמאל, היו שופטים שהיו עקביים, הם אמרו או שאני מאפשר את שניהם או שאני פוסל את שניהם, אבל אני חייב להפעיל את המבחנים באופן עקבי. זה לגבי הדוגמה באמת של 7א, ושוב פעם, אני חושב שהדיון, יש פה דיון אחד בפרשנות, אבל הוא קצת חורג מזה. הוא הולך בעצם לשאלה של מה התפיסת התפקיד של השופט לגבי מה הוא עושה בכלל בביקורת שיפוטית.
מה התפקיד של השופט? נראה לי שפה הכל מתחיל ומסתיים.
כן.
איך השופטים תופסים את עצמם בתוך התהליך הזה?
בדיוק, ופה זה כמובן מעורר אלף שאלות של מה היתרון המוסדי של בית משפט, ולמה אנחנו מעניקים לו כל כך הרבה כוח, ומה אנחנו רוצים. ופה אם אנחנו חיים בעולם שבעצם ביטלנו את הכללים, כן? אז אנחנו בבעיה מאוד גדולה, כי שילינו לחלוטין את התפקיד השיפוטי והביקורת השיפוטית.
אז אני רוצה בכל זאת להתקדם לחלק השלישי כבר, שבו אתה מנתח את פסק הדין של שופט מזוז, אתה מוצא בו יתרון, ערך מסוים, למרות שהוא הדעת מיעוט באותו פסיקה.
אז אני הזכרת קודם את קוונטינסקי, אז אני אגיד במילה. העניין של קוונטינסקי זה בעצם פסק דין שבו בית המשפט ביטל את חוק של מס דירה שלישית, מי שזוכר שהיה דבר כזה, שעבר בכנסת, בטענה שהחוק עבר בהליך לא תקין. זאת הייתה הטענה. עכשיו אין חולק שאין לנו שום, לא מופיע בחוק יסוד הכנסת, ואין לנו שום כלל שמופיע
איך צריך לחוקק
בחקיקה, שקובע תהליך וקובע מה
כמה תקין. כמה מספר ישיבות, מה כל זמן כל ישיבה.
ולמרות זאת, רוב ההרכב שמה, בראשות השופט סולברג שכתב את דעת הרוב, רוב ההרכב פסל חוק מפורש של הכנסת, בטענה שההליך לא היה מספק, כשמי שכותב שם דעת מיעוט זה השופט מזוז.
זה היה שם עקרון ההשתתפות.
כן, בעצם הוא בא ואמר לא היה לחברי הכנסת באמת מספיק זמן, לא הייתה להם את
האפשרות.
לא הייתה להם את האפשרות, אנחנו יודעים שהרבה פעמים. אנחנו יודעים שהרבה פעמים.
היה להם אפשרות מעשית, לא להם את האפשרות הנפשית, לא להם לישון על זה, מה שנקרא.
אנחנו יודעים שהרבה מאוד פעמים, מי שרואה קצת את עבודת הכנסת, אנחנו רואים שחברי כנסת מצביעים על דברים שאין להם מושג. מגיע זה
שמישהו, עמדת
הקואליציה, עמדת האופוזיציה, אנשים מרימים, מורידים.
פורסם וידוע.
מה היתרון המוסדי של הכנסת? איך אנחנו מאפשרים דבר כזה? שבסופו של דבר, ההצדקה להתנהלות כזאת, שהיא כמובן לא התנהלות ראויה, אם רוצים שהמחוקקים שלנו ידעו על מה מצביעים, אבל זה
התנהלות אידיאלית, אני לא נדאג.
זה במאמר סגור כמובן, אפשר להתווכח, היא לא אידיאלית, אני חושב
שהיא... לא רואה, זה כבר שאלה אחרת, זה לא אידיאלי.
זה לא אידיאלי, ואנחנו לא היינו רוצים שככה יתקבלו החלטות, אבל על מה, על סמך מה אנחנו מאפשרים את הדבר. בסופו של דבר, אנחנו אומרים, יש מישהו שכן קיבל פה החלטה, והדבר הזה מוסס הזה שהיה להם את האפשרות התיאורטית כן לבוא ולבדוק. בעצם בא השופט סולברג ואומר משהו שאפשר להתווכח אם זה נכון או לא, יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שהוא לא צודק בשיח האידיאלי של מה ראוי, אבל בשיח של מה קיים, בוודאי שאין לנו שום כלל כזה ואין שום חוק יסוד שאומר דבר כזה. ולמרות זאת רוב השופטים פוסלים את החקיקה הראשית כשהם מסתמכים על הסברות, הם לא טוענים, בניגוד למקרים אחרים שבהם בית המשפט אומר, אני פוסל חקיקה, כי היא סותרת את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. עכשיו, יכול להיות שיש ביקורת, האם זה כתוב בחוק, האם זה לא כתוב, אבל יש חוק.
הם המציאו עיקרון והם שופטים את החקיקה לפי העיקרון.
והם אומרים, אנחנו עושים את זה על סמך משהו חיצוני. אנחנו מבטלים חקיקה ראשית, לא על סמך חוקי יסוד, ובמקרה הזה כותב השופט מזוז, דעת מיעוט ארוכה ועקרונית, שבה הוא אומר, אי אפשר לעשות דבר כזה. יש הבדל, ובעצם הוא אומר ברוח מה שדיברנו על כאן, הוא אומר, צריך להבחין בין ביקורת שיפוטית מוסדית, בין ביקורת שיפוטית על זכויות, זה לא אותו דבר.
שזה מעניין, כי בתפיסה הציבורית סולברג נחשב לשופט השמרן, ומזוז נחשב בדרך כלל לשופט האקטיביסט.
אני טוען שיש לו ניצוצות של שמרנות, שמרן זה...
אני חושב שזה... יש שם קטע בפסק הדין שבו אחרי שהשופט סולברג קרא את החוות דעת של השופט מזוז, אז הוא גם כן מנהל איתו איזשהו שיג ושיח, הוא אומר, אני לא רוצה להבין אותך, אין לך בעיה עם פסילה של חוקים, עצמה חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שגם שם יש שאלה, מאיפה הדבר הזה הגיע ואיך הכנסת, האם הבינה, לא הבינה, אנחנו מכירים את כל הוויכוח על המהפכה החוקתית, ופה פתאום זה מפריע לך, והוא לא מצליח להבין את זה.
מה שאני איתך כבר, אתה פתאום עושה...
כן, והוא לא מבין, אבל אני חושב...
כן, כי התהפכו היוצאות, כי בדרך כלל מזוז הוא זה שפוסל חוקיים, וסול בו
פחות. כן, מזוז אין לו בעיה להיות בדעת מיעוט, אין לו בעיה להגיד דברים ולקחת... אבל ההבדל הוא, השופט מזוז מדגיש
את זה. הוא חייב את ההבדל
שדבר לך. הוא אומר, חייבים להבחין בין ביקורת שיפוטית מוסדית, ביקורת שיפוטית במקרים של הגנה לזכויות, והאופי שונה, והתכליות שונות, ואנחנו מנסים לעשות בשני הדברים האלה משהו אחר. ובמקורת ציפורית מוסדית, אנחנו חייבים לשמור על ההבחנה בין מה התפקיד שלנו, ולהתייחס לזה בתור משהו הרבה יותר בינאר, האם הוא פר כלל או לא הוא פר כלל. לעומת זאת, בזכויות, מה שאנחנו עושים זה, אנחנו בוחנים, יש לנו הרבה יותר שיקול דעת להחליט. זה מה שקורה, זה מה שקורה שם. אני כן חשוב לי להוסיף פה עוד משפט אחד, אני אגיד שבשיח הישראלי היום, אחרי הרפורמה, יש המון שיח בשאלה שצריך להגן כללי משחק. אבל בעצם, כן, חוק יסוד החקיקה, צריך כללי משחק. אבל אם השופטים
שלנו... אם היה לנו כללי משחק, המשיח היה מגיע.
כן, אבל הנקודה היא שכשאנחנו חיים במציאות, שבה הביקורת השיפוטית, היא הפסיקה להתייחס לכללים כאל כללים, מה היה עוזר אם היו כללי משחק? האם יש לנו חוק יסוד הממשלה? חוק יסוד הממשלה קובע... כלל לגבי זה
שגם
אם ראש הממשלה נאשם בפלילים הוא יכול להמשיך לכהן עד להרשעה מוחלטת בעירו. אז האם זה, ואז אנחנו באים ואומרים לא, נכון, יש כזה כלל, בוא נייצר כל מיני...
עדיין יש עתירות, עדיין היו עתירות נגד ראש הממשלה.
כן, ורעיון, משתעשים ברעיון, להגיד שיש דבר כזה מבצעות משפטית וכו'. עכשיו כל הדברים האלה, לאן הם לוקחים אותם? לוקחים אותם לזה שאם התפיסה של השופטים היא שאין כללים, ושהתפקיד שלהם הוא, הם לא מסתכלים על הדין המצוי, אלא על הדין הראוי, והם עושים את זה גם בהקשרים המוסדיים, מה יעזור לנו אם אין לנו חוק יסוד חקיקה?
זה יותר מזה גם, איזה אינטרס יש לחלקים בציבור לעשות את זה, אם הם לא מרגישים שזה ישקף כללי משחק הוגנים.
ונוסיף לזה, שזה בדיוק מסביר למה עכשיו המאבק הוא על הוועדה לבחירת שופטים, כי השאלה לא איך מיישמים את הכללים, אלא מי השופט. בדיוק, איזה שופט יושב שם, ואם אתה רוצה שהשופט שלך יישב שם, או שופט של הצד השני.
בעצם הביטוי להתפוררות של הכללים היא התמקדות בשאלה מי השופט ולא מה הכללים.
כן, מי הדיין ולא מה הדין.
ופה, ורק במשפט אחרון אני אמר, שצריך להבין אבל את כל התהליך של השינוי שקרה. כי כן, בעבר אנשים אמרו, חייבים כללי משחק, כללים מוסדיים, וגם כשהיו פה מחלוקות בשאלה אם רוצים חוקה או לא רוצים חוקה, שופט נשיא בית המשפט העליון לשעבר, לנדו לדוגמה, אמר, צריך חוקה מוסדית, שתהיה חוקה רזה, שתכלול רק כללי משחק. אבל במציאות של היום, גם אם יהיה לנו רק כללי משחק, אחרי שהשופטים ימצאו מאפיינים של ביקורת שיפוטית של זכויות, גם כן לכללי המשחק, אני לא חושב שזה יפתור אותם.
יפה מאוד.
טוב, אז תודה רבה למאזינים שלנו. עד כאן היה החלק הראשון של השיחה שלנו. תצטרפו אלינו לחלק השני, שבו אנחנו נדבר על המאמר השני של עורך דין גרבר, שפורסם ברשות הרבים, על ראש השבק, ושאלה על כפיפות ראש השבק, עצמאות ראש השבק, ונראה איך הדיון שלנו עכשיו יכול לעזור לנו לנתח את ה...
כן, אז חשוב להגיד שאנחנו מקליטים את זה לאחר שהתקיים כבר דיון, ולפני שפורסם פסק דין, אז אנחנו לא יודעים כיצד ההליך הזה יסתיים, אבל אנחנו...
אפשר לדבר על עצם הדיון עצמו.
אנחנו יכולים לדבר על העתירות ועל הדיון שהתמחה.
ניפגש בחלק השני.